קול חי בגל פתוח בעקבות האסון הנורא, עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. באולפן בצלאל כהן ודוד חכם.
שוב שלום לכם, בוקר טוב, בשורות טובות לכולנו. אנחנו בשעה השנייה של הגל הפתוח של מהדורת הבוקר. הרב יצחק פנגר שמשדר כאן בשגרה ב9, ישודר גם הבוקר בשעה 10, יהיה כאן בשידור גם היום ב10 עד 12 לשעתיים של חיזוק ואמונה לכולנו, עושה את זה כל כך נפלא, אז מי שמחכה לו עוד שעה בעזרת השם. דוד, אתה איתנו?
כן, כן. אני איתך.
טוב, דיברנו על זיהוי ועל המשפחות שמחכות לא רק לבשורה, מן הסתם רובם יודעים על הבשורה אבל לא קיבלו הודעה רשמית, עוד לא היה זיהוי, ומי שלא מעט חווה את זה לפני כמה שנים באסון מירון, וגם מנסה לעזור לכמה שהוא יכול בימים האלה למשפחות, זה הרב מאיר נחמן אלחדד.
אני רוצה להגיד לך משהו על היהודי היקר הזה, שמאז האסון שפקד אותו עם בניו,
שני בניו,
היהודי הזה כל כך הרבה מחזק במקומות שונים, במקומות של אסונות. ראינו אותו בפיגועים בשנה האחרונה, ומן הסתם עכשיו אנחנו רואים אותו שוב פעם שלוקח את כל כוחות הנפש שלו ופשוט מסייע בזה לאנשים אחרים.
הרב אלחדד, שלום וברכה.
שלום, בוקר טוב.
אתה מסתובב במקומות הרגישים האלה, מחנה שורה, מקום שבו משפחות מגיעות כדי למסור פרטים, לקבל פרטים ביחידת להב, בקריית שדה התעופה, ואתה בטח פוגש משפחות שמחכות ומצפות לבשורה הרשמית. מה אתה אומר להם? מה אתה שומע מהם?
אני קודם כל משתתף בצערם ודבר שבתור יהודי, אנחנו עם ישראל עם אחד. הדבר השני, להכניס בהם אמונה, אמונה בכל התהליך, אמונה בקבלה של הדין, אמונה מטבע הדברים, שדברים לוקחים זמן והנפש מטולטלת. אנשים צריכים חיזוק, ואנשים צריכים להגיד את דברי האמונה האלה בפה, כמו שדוד המלך עליו השלום אומר, הודיע אמונתך בפי. האמונה תולה בפה של האדם, אומר רבי נחמן מברסלב. ובזמן הכי קשה, ניסיון קשה כזה, מה שנטרח מאיתנו זה להכניס אמונה לעם ישראל, לכל היהודים, לא משנה באיזה רמה רוחנית שהוא, אמונה יש לכל עמך ישראל. וצריך פשוט את הדברים הפשוטים האלה, להכניס להם אמונה, ולהגיד, רבונו של עולם, אני מאמין שמה שקרה זה ממך התברך. אנחנו לא מטילים את האחריות על אף אחד, אפילו שהיו מחדלים, אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא חתם על הגזרה הזאת. וכשיהודי מקבל את זה באמונה ואומר את הדיבורי האמונה הפשוטים האלה, הקדוש ברוך הוא נותן לו תעצומות נפש לקבל את זה ולהתנחם ולדעת שיש מנהיג לבירה. ואין לא אבית קודשא בריך הוא דינא בלא דינא. הקדוש ברוך הוא לא עושה דין בלא דין. כמו שחזל אומרים, אין מיטה בלא חד ואין איסורים בלא אבון. אנשים מתחילים להפנים ולהבין שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בשפה שאנחנו צריכים לקרוא אליו בחוזקה ולבקש שאנחנו רוצים לשוב אליו. ורואים בחוש שהיהודים, אין כמעט משפחה שלא קיבלה את הדיבורים באמונה. אני נפעמתי לראות את גודל האמונה של עם ישראל, ממש מרגש. מי כעמך ישראל? אפילו אנשים שנראים מאוד רחוקים, אמרו, בטח, אנחנו לא מסתכלים על המקל, אנחנו מסתכלים על מי שמחזיק את המקל.
הרב חדד, כשאתה ניגש למשפחה כזו, בעצם מאיפה אתה מתחיל? מה אתה אומר להם?
אני אומר להם שאני יהודי שהקדוש ברוך הוא ניסה אותי בניסיון מעין זה לפני 2.5 שנים. ומחוויה אישית שעברתי, אני מוכרח לשתף אותם, להגיד להם כמה דברים של אמונה, שיעזור להם להחזיק מעמד בניסיון הקשה הזה, ורובם מסכימים. יש מעטים מאוד שכל כך עצורים בתוך הכאב שלא מעוניינים לשמוע כלום, אבל רובה דרובה אתמול משפחה אחת לא הסכימה לדבר, כל השאר שמחו ושמעו והתחזקו ו... וגם איך, 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 איך לקבל את זה לחיים ואיך איך ליצור מעגלים של אמונה פשוט. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. ואתה רואה שעמך ישראל, אתמול פגשתי אישה ששיקלה את הבת היחידה שלה. אין לה שום דבר בחיים. בת יחידה, מסכנה טורטרה למעלה משש שעות. ובאים, קוראים לבת של המור, ואומרים לה, מדברים על, על הנפטר בשם זכר. הם הרגישו תחושה של בלבול גדול. ואחרי השש שעות האלה שהם חיכו שם בשורה, באו אליהם ב-12:30 בלילה, אמרו להם, מצטערים, לא ניתן לזהות את הנפטר, וצריכים לחזור מחר. והיו שם שבורים ורצוצים. ופשוט אמרתי להם שגם התהליך שמצריך המתנה וכל מיני אי-בהירות וכל מיני דברים, הכל זה מושגח בהשגחה פרטית. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בהשגחה פרטית, כמו שאמרתי אז למשפחות באסון מירון ואבו כביר, שממש היה שם התמודדות לא פשוטה במשך שש שעות תחת השמש, שש-שבע שעות. ואמרתי להם, המשפחות כבר הקשיבו לאבד את הסבלנות, אמרתי להם, חבר'ה, בוא נתעזר עוד קצת בסבלנות, להאמין שהכל מהשמיים, שהכל מדוד, שהכל מושגח, וקיבלנו חבילה מן השמיים, גם הפטירה של יקירנו, וגם ההתמודדות באבו כביר, הכל מן השמיים. כשאדם יודע שכל מעורעותיו הם מן השמיים, אז אדם יותר יש לו כוחות נפש, הקדוש ברוך הוא נותן כוחות נפש לבן אדם על פי האמונה שלו. האמונה זה הדבר הראשון והעיקרי והיסודי באדם להחזיק מעמד בניסיון של העולם הזה. וזהו, אני פשוט מרגיש כמו בן משפחה, אנחנו עם אחד, עם ישראל, עם קדוש. עכשיו קיבלנו סתירה מצלצלת מהבורא אחרי כל האסונות שהיו, והקדוש ברוך הוא מנסה להעיר אותנו עם האסון מירון, עם אסונות אחרי זה. רק השנה נפטרו 45 יהודים וכל מיני טרגדיות. ופתאום הגיע לכל הזמן הצדיקים, מעוררים אותנו ואומרים שצריכים לחזור בתשובה וכו'. התפקיד שלנו כיהודים שומרי תורה ומצוות זה לצאת לעם שבשדות, עם צמא, העם רוצה לחזור בתשובה, העם רוצה לחזור לאבינו שבשמיים. אסור לנו היום להתעלם. אפילו מי שלא עושה כל השנה בקירוב רחוקים צריך פשוט לצאת ולהבין שאנחנו השם מרחם לפני, לא רוצה להגיד מה, או לפני גאולה או חס וחלילה לפני שבר מאוד גדול. אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות פשוט מאוד ליצור צעקות, אתם כלי התקשורת יכולים ליצור את הצעקה להבינו שבשמיים על השלוש דברים שמתבקשים, כמו שיש ברייתא משם רב שמעון בר יוחאי, בשלוש דברים מעשו בימי רחבעם, במלכות שמיים, מלכות בית דוד ובבניין בית המקדש. את שלושתם אנחנו צריכים לבקש בכל הזדמנות לעשות מניינים של נשים, של גברים, לצעוק לאבינו של השמיים, אבא תרחם, פשוט לרחם על עם ישראל, לרחם. היום היורצת של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, סניגורם של ישראל, באמת, מה היה עושה רב לוי יצחק ביום כזה? היה מעורר רחמים על כלל ישראל. אני מזכר באמרה של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, היה אומר, ריבונו של עולם, אם לא תרחם ותגאל את עם ישראל עכשיו, את מי יהיה לך לגאול עוד מעט? וזה הוא אמר לפני 200, לפני 230 שנה, סליחה, 213 שנה. מה הוא היה אומר היום? הכל מוכן לגאולה, מה שצדיקים אומרים, שהקדוש ברוך הוא מעכב עוד קצת כי לא יידח, ממנו נידח, שהקדוש ברוך הוא רוצה שכולם יעלו על העגלה של הגאולה. אנחנו עלינו נפל חובת היום, אנחנו לא יכולים כל אחד לדאוג לעצמו, ואני את נפשי הצלתי, צריכים פשוט מאוד כל אחד שיקח על עצמו לאמץ משפחה או יותר ממשפחה לאמת ולהיות איתם בקשר ולעודד אותם ולהחזיר אותם לדרך בטוב ולדעת שהאלוקים עשה שיראו מלפניו. הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את היראה, כמו שחזל אומרים, לא נבראו רעמים אלא ליישר הקמומיות שבלב. קיבלנו רעם כזה, אוי, פשוט לא, אדם לא יכול להיות שענן לרעם כזה. אדם חייב ליישר את הקמומיות שבלב שלו ולבי, כמו שהרמב״ם אומר, שאם חס וחלילה יגידו מקראו, זה לא מקרה ולא שום דבר, זה פשוט הקדוש ברוך הוא קורא אלינו, בניי, ביום הכי כתוב שיום שמחת תורה, שמיני עצרת, זה היום של התקרבות, ההתקרבות הגדול בינינו לאבינו שבשמיים, כמו שחזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא ביקש עוד יום אחד להיות איתנו. ובדיוק ביום הזה, כזה חרונף, כזה הסתר פנים, אנחנו צריכים להבין את המסר, לצעוק, לחזור לאבינו שבשמיים. כולנו פשוט לצעוק, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, רחם עלינו, לצעוק לאבינו שבשמיים, ולא לחזור לשגרה בשום פנים ואופן. כי אין מה לחזור לשגרה. אם חס וחלילה ננסה לחזור לשגרה, הקדוש ברוך הוא עלול לתקוע בשופרות נוספים, השם מרחם. כולם מחרדים על המצב, לא יודעים מה יהיה בצפון. הכל תלוי בתשובה שלנו, בצעקה שלנו לבורא עולם. אתמול הייתי שם, פגשתי אנשי זקה ואנשי הצלה שהיו, אנשי זקה שעבדו, עברו מראות קשים ביותר. ובין היתר הם סיפרו לי שהיו שתי יישובים, שומרי תורה ומצוות שומרי שבת, שהמחבלים ניסו לפתוח את השער. הסתבכו עם הפתיחה של השער שהיה נעול. עזבו את היישובים והלכו. בתוך כל התופת הזאת היה גילוי כזה, אומר לי, אחד מהם אומר לי, הם באו עם RPG, עם כל מיני פצצות, מוכנים, עם ציוד, השם הרחם. ובדיוק בהשגחה פרטית, שתי היישובים האלה ניצלו. זה פלא פלאות, בתוך כל התופת הזאת.
הרב אלחדד, נחתום בזה, נתפלל לבורא עולם, נמשיך להתפלל, וכולנו נתחזק, כל אחד במה שהוא יודע שצריך להתחזק, והדבר היחיד שאפשר לומר לכולם להתחזק פה זה תפילות, כפי שגם לכל אורך השיחה אתה מחדד, תפילות, 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 ושיהיו בשורות טובות.
תפילות זה בן אדם לחברו, בן אדם כן, לחברו ודאי, לעסוק בהשפעה, לעשות חסד, תראה את עם ישראל מתגלה, אתמול ביקרתי בכמה מקומות, יושבים בחורים ומכינים סנדוויצ'ים ושולחים לאנשים, כל הזמן חסד, חסד. מה חסר? חסר צעקה לבורא עולם מעומק הלב בעזרת השם. אנחנו צועקים מפה דרך השידור, אולי באמת תארגנו איזה שעת, איזה זמן של צעקה לבורא עולם, כל השידור, כל התחנות יחד, לזעוק לאבינו שבשמיים על הגאולה. ובאמת, אנחנו נצעק, בעזרת השם, התקיים בנו הפסוק, כמו שהיה ביציאת מצרים, ויזעקו, וטל שבתם. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמע שבתנו, יגלנו בקרוב, בעזרת השם, ברחמים, בעזרת השם.
אמן ואמן. הרב אלחדד, שיהיו בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
אמן.
איזה מחזק שהוא.
כן.
באמת מחזק, אתה יודע, אני מקשיב לו ברוב קשב לכל מילה שיוצאת מפיו. אדם שלוקח את האסון האישי שלו, עם שני בנים, שני בנים, צריך להזכיר את זה, ולוקח את זה עכשיו למקום של כל כולו חסד, כי מה שהוא עושה עם אותן משפחות, ולמישהו מצליח להגיע, והוא מצליח להגיע ללא מעט, זה בעצם חיזוק בנפש, שזה מה שאותן משפחות צריכות, וזה בכלל גם מה שעם ישראל צריך עכשיו, הנפש.
בוא נעשה מעבר חד, איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
ממשלת חירום מתקרבת?
כן, אפשר לומר שאנחנו כבר נמצאים בשלבים האחרונים של ממשלת חירום. אני מדבר כרגע על כניסה של בני גנץ בשלב הראשון לפחות, לא יודעים לגבי הרחבה נוספת. ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש עם ראשי הקואליציה בשעה 11:30, שם הוא יציג את נקרא לזה את התנאים בהצטרפותו של גנץ. כרגע לא מדובר על ממשלה פריטטית, גם לא קבינט פריטטי, אבל כן יצטרכו כמובן תפקידי שרים למצטרפים איתם מפלגתו, שרים ללא תיק בשלב הראשון, אבל יכול להיות שבני גנץ יקבל גם כן סמכויות מיוחדות ואחרי הישיבה אני מניח שכבר יוכלו להכריז בצורה מסודרת על כך שממשלת אחדות שלפחות
כן, השאלה היא,
ממשלת חירום.
הזכרת את ישיבת ראשי הקואליציה בקריה אצל נתניהו ב-11:30 שרק לאחר מכן אשרו. השאלה אם הפרטים מול בני גנץ כבר סוכמו, כלומר בינו לבין ראש הממשלה הפרטים הללו כבר סוכמו, וכלומר
בגדול אין הרבה פרטים, כמו שאמרתי לך זה בסוף ירדו, ככה אני מבין מהעניין הזה של קבינט פריטטי, היה דרישה לצמצם לגמרי את הקבינט לחמישה אנשים. הנושא הזה עדיין בדיונים, כן על צמצום קבינט, אבל לא לרמה כזאת שהיא תהיה אצבע אחת מפרידה בין הליכוד בעצם לבין כל הממשלה הנוכחית לבין בני גנץ, אבל כן שאר הדברים סוכמו ברמה של שיקבלו תפקיד שרים, שרים בלי משרדים, ושבני גנץ יקבל סמכויות מיוחדות כדי שיוכל באמת, אתה יודע, גם להיכנס לבסיסי צהל וגם יקבל איזה שהם סמכויות. אני לא יודע אם לקרוא לזה שר ביטחון שני, אבל כן יקבל איזה שהם סמכויות עודפות ביחס לשאר השותפים. ועוד דבר זה, כמו שאמרתי, להסתכל גם על הרחבה נוספת, כי כנראה נתניהו לא רוצה להסתפק בזה, אבל זה לא יקרה כנראה בשלב הזה של היום, אבל כן מסתכלים קדימה וידברו גם על צירוף של מפלגות נוספות, או של יאיר לפיד או של ליברמן. ליברמן הצהיר גם שאין לו שום דרישות חוץ ממטרה אחת של מיטוט החמאס, דבר שנתניהו כבר אמר שהוא יעשה. ולגבי יאיר לפיד, עדיין לא ברור מה הדרישות שלו, אבל אני מניח שנראה אותם בהמשך. ככל הנראה שבני גנץ אבל היום מצטרף לממשלת חירום לאומית.
לא שזה מעניין הרבה, אני אבל כן אשאל אותך, בגלל שבכל זאת אתה מדבר כאן על תקן הפרשן הפוליטי, הבחירות לרשויות המקומיות כבר התקבלה החלטה על דחייה בשלושה חודשים?
לא, עדיין לא התקבלה החלטה. גורם בכיר במשרד הפנים אמר לי שרק אחרי ההלוויות, תום ההלוויות, ישבו ויעשו דיון בנושא הזה, אבל ברמה המקצועית כבר, כמו שדיווחתי לפני מספר ימים, במשרד הפנים נערכים לדבר הזה. הם אומרים לי לא תהיה דחייה של שבוע שבועיים, כי מבחינה לוגיסטית זה בעיה. אם תהיה דחייה, אנחנו מדברים על משהו שכמו שלושה חודשים, ואני מניח שבעוד שבוע ומשהו אנחנו נוכל לדעת לאן זה הולך.
טוב, נחכה לעניין הזה. איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה.
בוא נחזור לזה.
יש משהו בזה שעכשיו עזוב רגע את הדעות של לכאן ולכאן, מה שחושבים על הסיפור הזה עם בני גנץ והכל, אבל יש בזה משהו, אני חושב, משהו טוב, בזו שכן תוקם כאן ממשלת חירום, גם כלפי העם בישראל, אבל גם בעיקר כלפי העולם.
אין ספק. לכן נתניהו ברגע הראשון, עוד בשבת, הוא קרא לגנץ וללפיד בנפרד, וזה מה שהוא הציע להם. כי זו ההבנה. צריך פה להראות לעולם, העם בישראל מאוחד, ואין פה בכלל כל מה שחווינו בשנה האחרונה של השסע והפילוג והכל, זה צריך לנקות מהשולחן. נתניהו אמר את זה אגב בקולו אתמול. איך הוא אמר את זה? נגמר השסע, נגמר הקרע.
כן,
משהו בסגנון הזה.
משהו בסגנון הזה, כן. הבנו את זה. כן. הבנו את זה בשבת.
בהחלט. טוב, בוא נחזור לזוויות הביטחוניות של כל מה שמתרחש בעת הזו. ואנחנו עם אליעזר שולמן, מעורכי עיתון המבשר, הכתב הצבאי של המבשר. שלום אליעזר.
טוב, בוקר טוב.
צריך לומר, כתב צבאי כבר במשך שנים רבות.
כן.
אליעזר. מה השאלה שצריך לשאול אותך עכשיו? אני חושב בעיקר פנינו לאן? לאן הולכים מכאן?
זו השאלה שישובים, אתה יודע, ראשי כל הדרג המדיני והצבאי, ודנים בזה כבר שלושה ימים, לאן? תראה, לכאורה, אתה יודע, אתה שומע את הבקשה הציבורית, שאומרים, בואו ניקח, נמוטט את עזה, לשטח את הכל, גמור את הסיפור. זה לא בדיוק פשוט מכמה סיפור. אחת, יש לנו שם את הנהדרים. אנחנו לא יודעים אם יש שם 50 או 100 או 150. ארדן למשל אמר שיש בין 100 ל-150 נהדרים, השידור שלנו באום. ועכשיו, יש להם משפחות, הם יכולות איכשהו תצליח לחלץ אותם. יש פה התלבטות באמת גדולה, מה עושים הדבר הזה עכשיו. צריך להגיד, וגם כתבתי את זה אתמול בעיתון, יש פה נקודה, החמאס בכלל לא תכנן שיהיה לו כזו הצלחה לשמור שם, כן? אבל הוא לא תכנן את זה בכלל, הוא תכנן שהוא יגיע לגדר, יפרוץ את הגדר, צהל מהר מאוד יגיע, ואז הם יתמודדו, יהיה קצת בלגן, יהיה מהומה, הוא תכנן גם לערב בזה את עוד גורמים.
רגע, אני אקשה לך קצת, אני אקשה לך טיפה, אליעזר. חמאס לא תכנן להגיע לתוצאה כזאת, אבל הוא שלח קרוב לאלף איש, זה מה שאנחנו יודעים, אולי אפילו יותר?
נו.
קרוב לאלף איש, כלומר, הוא כן מצא תוצאה.
הוא התפתח שם קרב, הוא הניח שהתפתח שם קרב, ובוא נאמר, זה לא... הוא היה בטוח שהתבוסה שלו תהיה גדולה, אבל הוא אמר, אלף איש, ישראל תתקשה להתמודד. הוא לא חשב שהשערים יהיו פתוחים, ואף אחד במשך שבע שעות, עכשיו, שבע שעות, ישראל לא עשתה כלום, כלום. האנשים שם, סליחה, אבל האנשים שם הופקרו לגורלם לחלוטין. שבע שעות לא היה כלום. ישראל דממה. זה משהו...
סוג של עיוורון. עיוורון לעיניים אנושיות.
זה קשל.
לא, אני אומר, לא, ברור שזה קשל. אני מכנה את זה עיוורון, כלומר... הקדוש ברוך הוא סימה את עיני כל העיניים האנושיות והטכנולוגיות שצופות על כל מה שמתרחש בגבול משני הצדדים שלו, ואין מטוס אחד באוויר, ולוקח זמן לכוחות להגיע. הגיעו כוחות, אבל איך תביא אותם ממרחקים, לא כמויות גדולות של כוחות בשטח עצמו. שבע שעות, כפי שאתה מתאר, זה לא קשל, זה הם כל המחדלים. אני קניתי את זה השבוע בשיחה עם אלוף במילואים ישראל זיו, כישלון גדול יותר מכישלון המודיעין של ערב יום הכיפורים, של מלחמת יום כיפור. הוא אומר לי, אתה צודק.
מסכים איתו, מסכים עם שניכם, מסכים איתכם לחלוטין. לא היה כדבר הזה, אף אחד לא מצליח להבין את זה. ותשמע, עוד יגיע הזמן שבו יגרשו כל האנשים שיושבים בכל הצמתים האלה לתת תשובות מה קרה פה, אבל בינתיים כרגע ישראל במאבק, קודם כל היום דובר צהל הוציא שהם הצליחו להחזיר, ישראל חזרה לכל המקומות שלה והצליחה להשיב לעצמה את היישובים האלה, אבל תשמע, זה מחיר מטורף, זה אסון גדול שעוד ידובר בו עוד הרבה שנים. כרגע ישראל במאבק, מה קורה עליו?
וכאן צריך, רגע, וכאן צריך לשאול את השאלה המתבקשת. והשאלה היא כזאת, לקח לצהל במשך שלושה ימים להחזיר את השליטה המוחלטת על היישובים בעוטף. כלומר, לתאר את השטח ממחבלים ולהחזיר את השליטה.
ועדיין יש
עוד פה ושם, כפי שמעריכים. מה יקרה ברגע שיכנסו לרצועת עזה? ושם יצטרכו לעבור בית בית, סמטה סמטה ורחוב רחוב כדי לתאר את עזה מכיני הטרור שלה. מה יקרה אז?
אני ספק, תשמע, תמיד בשנים האחרונות כל הזמן חזרו ואמרו כל הגורמים ביטחוניים שהמלחמה הבאה, ואנחנו המון זמן לא היינו במלחמה, היינו כל הזמן במבצעים, לא היינו במלחמה, כן? תהיה בעיקר בעורף. כי יש לחמאס יש איזה 100 מספר אדיר של טילים, וברור
מן הסתם הם שומרים את זה גם כן למקרה, לרגע שתיפתח המלחמה
אמיתית. ויש לך את חיזבאללה, יש לך שגם הוא יצא להצטרף לחגיגה בינתיים.
אז בוא אליעזר, אנחנו בנקודה הזו ובדיוק עכשיו 9:30, וצהל מאפשר לפרסם כמה וכמה חומרים שמביאים לנו הכתבים הצבאיים, בטח גם יש לך את זה אצלך. אני רוצה לצטט כמה דברים של שיחת כתבים הצבאיים, וניתן לפרסם את זה עכשיו, יחד עם תת-אלוף דן גולדפוס, שהוא מפקד אוגדה 98. בטח יש לך את זה גם מהדקות האחרונות, ששולח לי קובי פינקלר, והכתבים הצבאיים מנהלים איתו סוג של שיחה, רעיון, שואלים אותו שאלות על מה קורה עכשיו וכולי, והם חוזרים איתו לאירוע בשבת בבוקר, בשמחת תורה בבוקר, והוא מתאר להם בשיחה, לכתבים, את מה שהוא חווה שם, ושהקמן שלו חוטף כדור, ואין לו עם מי לדבר, והוא מנסה להבין לאן להפנות כוחות, והוא מנהל את הקרב הזה עם לא הרבה מאוד חיילים סביבו, ושואלים אותו, אין לך מפקד אוגדה, לא עונים לך בחיל האוויר, אין מי לדבר? אז הוא עונה, אני מנהל את הלחימה ממה שאתם מדברים איתי עכשיו, זהו. שואלים אותו מי בצד השני של הטלפון, אז הוא אומר, שדכן שלי ששמתי בפיקוד, בחיל האוויר, בגלל הקרבה המאוד קרובה לאוגדה, אני בקשר ישיר עם מפקדי טייסות, הם אומרים לי נבוא לאן שצריך, וכולי וכולי. אני נותן לאנשים פקודות בדרך, אבל שואלים אותו, אין פיקוד, אין בור, בור של פיקוד, זה מביל. אז הוא אומר, אני נפגש עם מפקד האוגדה 99, ואנחנו מחלקים את היישובים. אני לא רואה פה תשובה של איפה כל המערכת הגדולה, האדירה, חיל האוויר, בור, כל אלה שמנהלים את הבורות, את בורות השליטה, בורות הפיקוד של זמן נחימה ודברים כאלה מהרגע להרגע, איפה כל זה?
אמר בזמנו, אמרו, היו לא מעט, היו כמה אנשים, יצחק בריק הוא המפורסם שבהם, מזים עוד אנשים שדיברו על הנושא הזה שצה לא ארוך ולא מוכן, ויש בו איזו תרבות של אדם אחד מחפה על השני, והמערכת לא באמת ארוכה, ובשעת מבחן זה יתרסק ויהיה אסון גדול. כל הזמן להגו להם ואמרו להם על מה אתם מדברים, ואתה יודע, גם כשהקדמים הצבאיים יושבים עם דובר צה"ל, אז הוא אומר, מה? זה, בוא נאמר, מה שבשפה שלנו אומרים, כוחי ועוצם ידי. זה התרסק לחלוטין.
לא, לחדד את זה, זה לא שצה"ל לא יכול, צה"ל יכול, ואנחנו מתרשמים ככה, אבל הוא לא ערוך להפתעה. זאת הנקודה. ההפתעה הזו...
זה תפקידו. זה תפקידו.
תפקידו להיות מוכן להפתעה, תפקידו להיות עם אנשי איפכא מסתברא, זה מושג שלנו, מהגמרא שלנו, אבל...
כן, זה
צוות אדום השם. כן, אבל המושג הזה הוא עתק לשיח הצבאי אחרי מלחמת יום כיפור בעקבות אותו כישלון של הקונספציה, שאין איפכא מסתברא, כולם חושבים באותו כיוון, ובין היתר, זה לא רק זה, בוא, אם אין כוחות בשטח וחיל האוויר לא מוזנק ושש שעות לא רואים אותו ולא שומעים אותו, חוץ מכיפת ברזל שעובדת על אוטומט והם פעלו מהשנייה הראשונה, כי היו גם רקטות על הבוקר בשמחת תורה, יש פה כשל אחד גדול מהדהד, ואני חושב שגם הקצין הזה שציטטתי אותו רגע, הקצין הזה שציטטתי עכשיו מהשיחה שלו עם הכתבים הצבאיים אומר, תשאלו שאלות קשות ותשמרו קצת לאחר כך, אנחנו עכשיו למטה, זה הזמן לשמור נחישות ולנצח וכולי, כלומר הרבה שאלות נצטרך לשאול אחר כך, חכו עם זה. די הגיוני, אבל עדיין, זה לא מה
שאני חושב. כן, אבל צריך לחדד את הכשל שאתה מדבר עליו, ששניכם מדברים עליו עכשיו. הרי אנחנו הורגלנו בשנים האחרונות, בכל פעם שזה כלי טייס של חיזבאללה, שרק חשב לחצות את הגבול מלבנון לכאן, בתוך שניות הוזנקו מטוסים של מטוסי חיל האוויר אליו. כלומר...
ואז אתה מגלה, כשמדובר בכלי טייס אחד, יודעים את התגובה, כשמדובר באיזה משהו קולוסלי, משהו גדול, משהו שהוא מכת הפתעה למערכת המודיעינית, אין לך תגובה. זה אין לך תגובה שעות, שעות, זה נצח, זה לא יאומן. עכשיו, אני לא אכנס לתיאורים, אבל התיאורים הם מאוד קשים מה שהיה שם. כלום, ואף אחד לא עשה, ואף אחד לא זה, וכל הזמן, היה למשל את הקונספציה של חמאס מורכה מישראל, וכל השטויות האלה, כן? וכל הזמן הציבור שמע איזה חמאס מורכה, חמאס מורכה. בבקשה, איזה חמאס, איזה מורכה, אתה רואה מה קרה
למעשה. ואגב כשל, ואם נחזור לאחור, כשל ומוכנות צבא והכל, אלוף במילואים יצחק בריק, אלוף ותיק, כבר הרבה שנים לא במערכת, אבל הוא כן בתוך המערכת מהמקום של הביקורת, והוא כתב לא מעט דוחות אחרי שהוא חווה את מה שהצבא מוכן או לא מוכן, התראיין לא מעט פעמים, והתריע, והתריע, והתריע. אני רואה, הוא התראיין באחד הערוצים, מתי זה היה? ביום, אתמול אני חושב, שלשום. הוא התראיין באחד מכלי התקשורת, והוא אמר ככה, אני מצטט, אני מקווה שהציטוט נאמן למקור. לפני כשנתיים וחצי, הוא אומר, הגעתי לבנימין נתניהו, ראש הממשלה דאז, והראיתי לו את המסמך שהכנתי. זה אותו מסמך שגדי אייזנקוט ובני גנץ, לא. התייחסו אליו, סליחה, לא התייחסו אליו. זה בטח מסמך על המוכנות של צה"ל. הוא הקדיש לי, הוא זה נתניהו, הוא הקדיש לי כשעה וחצי, אני והוא והיועץ הביטחוני שלו, והוא פשוט היה בעלם שאף אחד לא התקן אותו, הוא פשוט צרח בחדרו, ובאותו הרגע תיאם ועדת חקירה למסמך. אותה ועדה שהייתה אמורה לקום בוטלה בגלל החלפת הממשלה לטובת בנט שלא קידם את ועדת החקירה. ואז הוא הוסיף גם במה שקרה אתמול, על שמחת תורה, נתניהו לא אשם ולא ידע. מי שאשמים הם הדרג הצבאי שלא טרח בכלל לבחון את האזור ולהתקן את ראש הממשלה למצב כפי שהם צריכים לעשות. זו ההסתכלות שלו, מי שמכיר טוב טוב את מערכת הביטחון, הוא האיפכא מסתברא הראשי של מערכת הביטחון.
אתם רוצים לחוק עוד יותר?
בריק חזר ואמר את זה, אבל זה לא רק בריק, למשל יש גם את הפלוט יגאל קרמון, שגם יש לו מכון מחקר, שגם הוא רק לפני איזה חודש דיבר על הנושא הזה, שקל לא ערוך ולא מוכן, והוא צפה מלחמה, והוא אמר חברים, אנחנו זה, והוא התראיין פה ושם, ורואיין פה ושם, אבל זה לא היה בעוצמות הנדרשות, ואף אחד מראשי המערכת הצבאית לא אמר, רגע, בואו נבדוק, בואו נבחן, בואו, אולי באמת זה היסטריה, אולי באמת האיש מגזים, אבל בואו נבדוק, בואו ניקח ונפרק את כל המערכת ונבדוק אותה מחדש, ואף אחד לא עשה את זה.
בוא תיחב עוד יותר, אליעזר שולמן, בערב חג סוכות האחרון, בזמן נתון, בזמן אמת, מה שנקרא. אני ראיתי במו עיניי ידיעה שהייתה דרישה מראש הממשלה לאשר הרחבה של אישורים פועלים פלסטינים מעזה, כי חמאס מורתע. ככה אמרו לו. ככה אמרו לו. ואתה יודע, הדבר הזה לא עוזב אותי מרגע, מיום שבת, פשוט לא עוזב אותי. כלומר, כל ראשי מערכת הביטחון היו בעד לאשר את הסיפור, לאשר את הדבר הזה.
צריך פה שינוי דרמטי ומהותי של כל המערכות. טוב, אנחנו חייבים לסיים. כן, אלי, זה משפט אחרון.
עוד דבר אחד, אתה יודע, יש השבק מעסיק הרבה אנשים שנותנים לו מידע, ערבים שנותנים לו מידע, חלקם מחזיקים בישרי כניסה לישראל וכדומה. כלומר, באמת, יש לו, אמור היה להיות לו את כל המידע. עכשיו, לא מדובר, כמו שאתם אומרים, יש 1,000 איש מחמאס שנכנסו לישראל, אבל זה הייתה הערכות לזה המון זמן מראש. הם לא שמעו, הם לא ידעו, הם לא הכירו כלום. זה משהו, המחדל הזה הוא באמת, לדעתי, הוא הרבה יותר ממלחמת יום הכיפורים.
כן.
וזהו, זה מצבנו, ואתה יודע,
עכשיו אנשי זקה, חרדים. יהיו שנים לעסוק בדבר הזה, מן הסתם.
יהיו באים ועושים, אוספים את החללים. זה מצבנו.
יהיו עוד שנים לעסוק בזה, אבל אתה יודע, עכשיו מעבר לתפקיד שלנו כתקשורת, כן צריך לשקף
כן,
את המציאות שצהל שולט בה.
כן, אבל דוד, ביתנו כאן את השאלות הקשות שאנשים
כן,
שואלים,
לא, לא,
מותר קצת לדבר על זה.
צריך לא... לומר שצהל שולט בזירה, וצריך לומר שמה שצהל עושה ברצועת עזה, חיל האוויר בעיקר כרגע, כן. זה פשוט...
קוטש.
זה משהו שלא ראינו מעולם.
לגמרי. אליעזר שולמן, הכתב הצבאי של עיתון המבשר, מעורכי העיתון, תודה שדיברת איתנו.
כל טוב, בוקר טוב.
בשורות טובות. בוא נחזור לדרום. דיברנו על אופקים, דיברנו עם האברך מאופקים, שאימו נרצחה שם, ומה שהם חוו באופקים, כשכולם נאלצו להסתגר בבתים, ובשבת, בשמחת תורה, ונזכיר, אופקים מאוד רחוקה יחסית מגבול רצועת עזה. יחסית. זה לא יישובי העוטף, הקיבוצים שהותקפו שם ונמצאים ממש על הגבול. קצת מרחק, ובכל זאת חוליות שמחבלים שהגיעו לאופקים. ואחד האנשים שנלחם בהם שם בתוך אופקים הוא הרב שחר בוצחק. שלום לך הרב.
שלום וברכה, שלום לכל המאזינים, שיהיה
טוב. אתה רב קהילה באופקים, ובעיצומו של שבת חג, אתה יוצא להילחם במחבלים האלה, בתוך אופקים וגם נפצע.
כן, אני משמש גם כרב הגרעין התורני באופקים בשנתיים האחרונות. לפני כן הייתי 14 שנה גר בעוטף עזה, הייתי חבר כיתות כהנות שם עד היום. 6:30 הבוקר, כמו הרבה מתושבי הדרום, אנחנו מתחילים לשמוע את האזעקות, ותוך כמה דקות אני מבין שכמות השיגורים היא לא נורמלית, היא לא הגיונית. אני מחליט בשבת בבוקר לפתוח את הפלאפון ולהסתכל בוואטסאפ של הקלט קורות שאני עדיין שייך אליה בעוטף עזה, במבטחים, ואני רואה שם שרב שאת מעדכן את החברים, שיש חשש לפשיטה, ושכולם לא עוד על ציוד ונשקים, להיות מוכנים לסיורים ברחבי היישובים, ברגע שהקסאמים יירגעו. אני רוצה איתו קשר, אומר לו, אם אני באופקים כרגע, אם צריך אני אגיע, תתקן אותי מה קורה. לימים אחרי כמה שעות אני שומע שאותו רב שעתי בסוף נפל בקרב. אחרי כמה דקות נוספות אני מתחיל לשמוע גם בסוף השעה שעה הבוקר, אני מתחיל לשמוע מתח של עיריות, מתחילה אתה לא מבין, אני באופקים, מה הקשר עיריות? אתה אומר עצמך, אולי זה נפצים, דברים אחרים, אבל השעה הבוקר מי בזמן מתח, מתחים מיורי עיריות כאלה? אתה תתחיל לשמוע צורות, ואתה מזהה את העירי אוטומט, אני לוקח את האקדח האישי שלי, לוקח כובע זיהוי, יוצא מהבית עם פלאפון, פוגש את אחת מהאנשים בקהילה, שהיא מהצוות צחי שלנו, צוות חירום, היא שואלת הרב, אפשר להפעיל פלאפונים? אמרתי, ודאי, קדימה, כמו שצריך, אני מתחיל ללכת רגלית לקולות, אני מתחרט בדרך שלקחתי איתי את הרכב, אבל אני מבין שאם הייתי לוקח את הרכב, אז בטוח שהייתי לא חוזר בחיים, כי הייתי חושף RPG במקום. אני מתקדם רגלית לכיוון היד, ואז אני שומע, אני רואה שני חברים נוספים מהקהילה שלי, עם אקדחים, צועקים לי, יש שלושה מחבלים חמושים. לימים, הקהילה שלי אתמול בערב פרסמה סיכום של האירועים, בעצם מדובר על 25 מחבלים חמושים שהם נכנסו אל תוך העיר אופקים, עם מפות מדויקות, איפה נמצאים בתי הכנסת. הם ידעו בדיוק איפה יש מיגון ואיפה אין מיגון. הם באו להקפות של שמחת תורה, מתוך ידיעה שבזמן הזה המחבל ישראל יוצא לרחובות. הם באו עכשיו לבצע את הרצח המוני הזה. האמל"ח שעמד לרשותם, היה טילים נגד מטוסים, היה טילי RPG, היה לבנות חבלה, היה מוקשים, היה רימוני רסס, המון 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 ציוד. שלא משתווה בכלל לרמה שאנחנו כאזרחים מגיעים אקדחים אליו. אני עומד מול השניים האלה במרחק של 20 מטר מהם, ואז אנחנו חוטפים צרור רוחבי, אנחנו נמצאים בתוך איזשהו רחוב מאוד מאוד צר, בתים מימין, בתים משמאל, חוטפים צרור רוחבי, אנחנו תופסים בחזה, אני דורך את הנשק, אני רואה את החברים שם, שילה אברמוביץ' ואיתמר אילוז, שהוא כן הוא שוטר בתפקידו, ו... הם אומרים לי, אני רואה אותם לוקחים ימינה, ואני צועק להם, בואו נשמור על חוליה, צריכים עכשיו לשמור על הכוח, בואו נהיה חוליה של שלושה, אני נכנס מפענים, אני מוביל את החוליה, מאחרי שילה, מאחרי איתמר, אנחנו ככה, כמו שמתרגילים בצבא, אנחנו יודעים שצריכים לחתור למגע, כמה שיותר קרוב למחבלים, במיוחד שאני מקדח, והדווח שלי יותר קצר, אנחנו מתחילים מקדם, מבוסים דילוג, דילוג מרכב לרכב, תופסים מחסה, אני מזהה אחד דילוגים דמות ממולי, ואין לי זיהוי ודאי שאני מחבל. אנחנו נמצאים בתוך שכונה אזרחית, המחבלים הלבושים במדים של חיילי צהל. אני לא מבצע ירי, ואז המחבל יורה ברגל, אני נותן צרור, אחד הכלים פגע לי ברגל, אני נופל, אני צועק לשילה שנמצא מאחורי מצד ימין, ולא קיבלתי כדור ברגל, מחבל מקדימה, אני נופל, מחזיק בעד אחת את ה... את ה... את האקדח, להמשיך לכוון כיוון מטרות, שילה שמצא מאחוריי, הוא ראה שהמחבל ירה בי, אז הוא ירה במחבל ורד אותו, אחרי כמה שעות מגיע מחבל נוסף לכיוון של שילה עם מדים, והוא רואה אותו עם מדים, אז הוא לא יורה, אבל הוא רואה שהנשק שלו בלי רצועה, וזה חריג לחיילים, אז הוא ככה התלבט מה לעשות, ואז המחבל הלבוש מדים יורה לכיוון שילה צרור, צור, ברוך השם שילה לא נפגע מזה, הוא יחזיר באש והרג אותו. בכל הזמן הזה אני שוכב שתי מטרפי מכולית שהיא בעצם המחסה היחיד שיש לי, אני לא יכול לזוז, יש לי פצע כניסה ברגל לקדימה, פצע יציאה.
ובשלב הזה אתה מחבלים מול עיניך?
אני לא רואה אותם, אני שומע את היריות מעל הראש שלי, 20-30 מטר בקדימה, מתחלפות היריות בין אשילו ואיתמר מאחוריי, לבין המחבלים שנמצאים מקדימה. אני מחזיק בשתי ידיים את האקדח מכוון, אלא המקום שבו אם המחבל ירצה להתקדם אליי להשלים את העניין, אז אני אוהב בין כוונות, מלפנים אני רואה מיגונית, ומיגונית אותי 3 מטר ממני, 4 מטר ממני, היו שם אנשים, בסוף יש שם 3 גופות, אבל כשאני ראיתי אותם, אחד מהם היה חי עדיין, רק לא צריכו להגיע אליו להציל אותו, 3 גופות מאחוריי, כשאני שוכב על הרצפה, אני מוצא את הפלאפון מהכיס, עושה כמה טלפונים, התקשר לרב שץ במפתחים שמוצא באשכול, בעוטף עד 20 קילומטר ממני. אומר לו, דן, תבין, אני עכשיו במפתחים, באופקים, מחבלים פה, קיבלתי כדור ברגל, תבין את גודל האירוע, יש מחבלים, יורים לנו באופקים, רציתי לזעזע אותו, שאבין את כמה האירוע הזה מורכב. הדבר השני, היה שנכנסתי לקבוצת וואטסאפ הקהילתית שלנו, שלחתי שם הודעה, חברים, יש מחבלים בשכונה, קיבלתי כדור ברגל, כולם להיכנס למרחבים מוגנים, כי אנשים לא ידעו את גודל האירוע הזה. לאחר מכן התקשר לאשתי, אמר לה, להיכנס לבית, לסגר בממד, התקשר אחר כך למדה, באדם עם מדה מנסה להסביר לי, לשים יד אחת על החור יציאה, לעצור את דיום, אני לא מסוגל, אני לא יכול להגיע.
ואגב, כל הזמן הזה אין כוחות הצלה בשטח.
כלום, כלום, דברים על דקות הראשונות, דקות הראשונות, אין שום כוחו ביטחון, גם שוטרים מכדום שקפצו, הם קפצו על אזרחים, בדרך כלל יש תחנה, יש נערת אחת או שתיים באופקים בשגרה, זה לא משהו שיכול לעמוד מוסלו חמישה מחבלים, זה פשוט לאט לאט זלגו עשרות של אזרחים חמושים, על בסיום, אפשר לומר, הרגל אחת, זה מה שהציל את האופקים, זאת אומרת, כשהמחבלים הגיעו,
ואחרי זה היה את הסיפור של הקרב הגבורה של אותו זוג, לא נאמר את שם משפחתם, רחל ובעלה, שבתוך ביתם חמישה מחבלים, והם ניהלו אותם שיח ומשכו אותם, משכו אותם, משכו אותם, עד שלא חיימי הימם למחרת, חיסלו את חמשת המחבלים ושני בני הזוג ניצלו בנס, שזה גם אחד הסיפורים הגדולים של המלחמה הזו, איך הם ניצלו ואיך הם עברו את היממה הזו. אני רוצה לאחל לך, דבר ראשון, שתרגיש טוב עם הפציעה.
אני רק רוצה לסיים במשפט קצר, כן. שחשוב לנו להבין את גודל האירוע של הגבורה. אנחנו קוברים את מתינו, יש לחברים קרובים מאוד שיצאו כמוני לאירוע אבל לא חזרו ממנו. אבל צריך להבין שפשוט כמה עשרות אנשים שיצאו מהבתים שלהם, חלקם עשו מקפקפים, אקדחים, הצליחו לייצר טבעת הגנה מסביב ל-25 מחבלים. חמושים במיטב התחמושת. הם יהיו לוחמי הקומנדו הכי טובים שהעזתים יוכלו לשלוח עלינו. ואזרחים גיבורים מאוד הצלחו לעצור אותם במשך כמה שעות השירוע הזה יסתיים. הגבורה הישראלית הופיעה פה בשיא הדרה, בשיא האומץ של האזרחים הישראלים. וצריך להגיד תודה רבה לכולם.
כן,
הרב שחר. רפואה שלמה ותרגיש טוב. תרגיש טוב.
ותהיו חזקים. הרב שחר בוצחק. רב הגרעין התורני באופקים. חותמים שעתיים כמעט, דוד.
נקווה היום לבשורות טובות והצלחה לכוחות הביטחון ולצהל.
ולעם ישראל.
ולעם ישראל ולמנהיגים. ועצה שלי קטנה בסוף, שתדלו להתנתק מדי פעם מהחדשות, זה עושה לכם טוב. קצת תהילים, קצת תפילה פה, קצת תפילה שם, זה מחזק מאוד בימים האלה.
אני אגיד את זה אחרת, אמנם עשינו עכשיו שעתיים של אקטואליה ושיחות כואבות ומחזקות, פעם, מי שרוצה להתעדכן, לפעמים פעם בשעה לשמוע בחדשות, תקציר בצורה נקייה, מסודרת, בלי כל התיאורים, וודאי וודאי לא לפתוח סרטונים ולא להיכנס לכל המקומות האלה. שיהיו בשורות טובות, תודה לאסתי פלד וקובי סגל ומוטי קופפר. נשתמע מחר בעזרת השם. דוד, להתראות.
יום טוב, להתראות.